שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום ה-263 למלחמה, בעזה ישנם עדיין 120 חטופים, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. אתה רואה, אני מדבר יותר לאט ממך.
מה, בפתיח?
לא, באופן כללי, אתה אתמול הכנסת פה איזשהו קצב של, אני לא יודע מה לקרוא לזה.
אתה טוען שיש לי קצב מהיר שאני מדבר ממש במהירות ואף אחד לא יכול לגנת
לגנת? היפ-הופ, כן. לא, נראה שאתה רוצה לעשות את זה.
לא, לא, האמת שיש לנו יום משפטי. יש לנו גם פסיקה של בגץ, גם עוד העניין של ועדת החקירה הממלכתית בנושא הצוללות.
יש לנו יום משפטי. בימים משפטיים צריך לדבר לאט וברשת חשובה ולעשות הפסקות של נשימה, להישיר מבט כדי להעביר לכולם את...
ולא להיות שיפוטי.
לא להיות שיפוטי, אתה יודע איך עושים כדי שיקשיבו לך, אתה צריך להוריד את הכל, נכון. זה נשמע הרבה יותר רציני כרגע.
נכון, נסיד את הקשב של...
אז מה אנחנו נדבר היום? בית הדין הגבוה לצדק בהחלטה בעלת משמעות פוליטית די רחבה, אני חושב, ברוב מוחלט, באחד של 9 שופטים, ללא מתנגדים, קבע היום שבהיעדר חוק פטור מגיוס, צהל חייב לגייס את החרדים המגיעים לגיל גיוס, גם... חרדים שנמצאים בגיל גיוס, וגם להפסיק לשלם להם קצבאות לימודיים, כי הם הרי אמורים להפסיק ללמוד ולהתחיל לשרת את המדינה כמו כל חייל אחר. השופטים גם אמרו שההתנהלות המדינה עם פקיעת חוק הפטור הייתה בניגוד לדין, והדגישו, שוב ציטוט, שבעיצומה של מלחמה קשה, מעמסת אי השוויון בנטל חריפה מתמיד ומחייבת פתרון. מה קרה, מה הם אמרו בדיוק, ובעיקר מה הולך לקרות מעכשיו, על הפסיקה ההיסטורית הזו אנחנו נדבר עם הפרשן המשפטי שלנו, מי אם לא, דוקטור עידו באום.
כן, אז עוד החלטה בעלת משמעות פוליטית, אולי לא מיידית, כי בכל זאת זה ועדת חקירה ממלכתית לפרשת רכש הצוללות. היא קבעה השבוע שההתנהלות של מר נתניהו הובילה לשיבוש עמוק ושיטתי בתהליכי העבודה ובניין הכוח, לפגיעה במנגנוני קבלת החלטות בשורה של סוגיות רגישות, ובכך סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל. זה מה שאומרים חברי הוועדה במין מכתבי עזרה בעצם ששולחים לחמישה אנשים, ובהם נתניהו ובוגי אלון ויוסי כהן. מה שכן, אין בדברים של הוועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס שום טענה או רמזים על תשלומים אישיים לנתניהו ומקורביו, אבל דבריה חמורים ולא פחות ואולי אפילו יותר, כי היא מתארת את ההתנהלות של ראש הממשלה גם בפרשה הזו וגם במה שקרה בשנה האחרונה. אפילו מה שקורה ממש בימים אלה, יוצא מהם שראש הממשלה מקבל החלטות לבדו, מאלתר, מסתיר מידע מהצבא, מתעלם מיועצים, ובאופן כללי פשוט פוגע במדינה ובביטחון שלה וביחסי החוץ שלה. אנחנו נדבר על ההחלטה של ועדת גרוניס, על המכתבים שהיא שלחה עם התחקירן והמשפטן, גור מגידו שלנו.
ואיכשהו אנחנו חוזרים לחזרה ולקהילה החרדית, היא ודאי נחרדה היום ההחלטה של בג"ץ בעניין גיוס צעיריה, אבל במקביל היא עוסקת באינטנסיביות גם בעניין שנראה לרוב הציבור הישראלי כשולי לחלוטין, אבל עבור החרדים הוא קריטי. מי ישלוט בטלפונים הסלולריים שלהם? אז מסתבר שבחירי המפלגות החרדיות מפעילים לחצים לקדם חוק שיעניק שליטה מוחלטת לוועדת הרבנים בכל מה שקשור לסלולר הכשר. אבל מאידך, הציבור, דבר שמתברר בסקר של חברת אסקריה, הוא מגלה שרוב החרדים דווקא רוצים אפשרות לנייד את מספרי הטלפונים שלהם בין מסלולי כשרות שונים. נתי טוקר יהיה איתנו ויסביר מדוע כל העניין הזה כל כך חשוב להם. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
הפרשן המשפטי שלנו, אני רוצה להתחיל במזל טוב. אנחנו דיברנו לפני למעלה משבוע, ואתה אמרת באופן נחרץ שתוצאת הדיון וההחלטה של בגץ היום תהיה 9-0, זו גם הכותרת שנתנו לשיחה, ושזה בעצם מייתר חלק מההתקדשויות שכבר היו סביב חוק הגיוס בינתיים ומהלכים נוספים בכנסת. אז צדקת, נתת מבט בהחלטה, ומעבר לעובדה ולכותרת שכולם כבר יודעים שצריך להתחיל, נכון לעכשיו, מרגע זה, לגייס את המלשבים החרדים בני ה-17.5, מה אתה מוצא שם?
קודם כל, באמת מתוך 3 נושאים שעמדו בבג"ץ, הסוגיה המרכזית, החובה לגייס, חובה לגייס, או לפחות לקרוא לשירות. כלומר, ברור שהמדינה לא יכולה לגייס מהרגע להרגע 63,000 בני ישיבות בגיל שבו הם חייבי גיוס, אבל להתחיל לקרוא להם זה מה שצריך לעשות, זו נקודה אחת.
למרות שבגץ, אם אני מבין נכון, עידו אומר שלמדינה אין סמכות לקבוע באופן בררני מי מתגייס, מי לא, כי זו אכיפה סלקטיבית. כלומר, האם זה אומר שמעכשיו צריך להוציא צווים לכולם, בלי לבוא ולהגיד, תולדות הארון הם קיצוניים מדי, אני לא אשלח להם?
ביטוי אכיפה סלקטיבית מתייחס לכך שהמדינה לא יכולה להגיד, אני לא מגייסת מקבוצה מסוימת. ובמובן מסוים, אתה צודק שההחלטה הזו בעצם אומרת, צריך להוציא צווי גיור כולם. זה אפילו חשוב מנקודת המבט של בני הישיבות, ותכף נדבר על זה בהקשר של התקצוב. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו לא מגייסים חרדים. אפשר להחליט שאנחנו צריכים עכשיו בני 18 עד 20, ולא מגייסים בני 25 ומעלה, למשל. זאת החלטה לגיטימית. אתה לא יכול לעשות הבחנה סלקטיבית בין קבוצות. זו בעצם ההנחיה של בגץ. והשלב הבא, הנגזר מזה, זה גם נושא התקצוב. כזכור, היו כאן למעשה 5 או אפילו 6 עתירות, 2 מתוכן עסקו בתקצוב הישיבות. בעצם בגץ, מרגע שכולם חייבי גיוס, אי אפשר להעביר תמיכות לישיבות. עכשיו, איך זה מתקשר למה שאמרתם קודם? כדי שבני ישיבות יוכלו להמשיך לקבל תקציב, הם צריכים להיות במצב שבו הם התייצבו, הם מוכנים להתגייס, וצהל לא צריך אותם כרגע, כלומר הם חוזרים לישיבה. ובעצם נוצר כאן תמריץ לבני הישיבות, אלא אם יקרו דברים אחר כך בפוליטיקה שאחרי בגץ, נוצר תמריץ ללכת ללשכות הגיוס ולהגיד, אני מתייצב לגיוס, כדי שצהל יגיד להם, אותך לא צריך עכשיו, חזור לישיבה, ואז אפשר יהיה לבקש תקציבים בגין אותם עשרות אלפי בני ישיבות שלא התגייסו, לפחות לא בזמן הקרוב.
אבל אז גם צהל יוכל לבוא ולהגיד שבעוד שנה כן צריך אותם.
בהחלט כן, זאת אומרת, מי שהתייצב יכול להיות, כמו שאמרה השופטת דפנה ברק ארז בדיון עצמו, היא אמרה, יש סיכוי שגייסו אותם גם. גם זה יכול לקרות. ואני חושב שמעל כל ההחלטה מרחף את המלחמה.
אגב, אתה חושב שאם לא הייתה מלחמה ולא היו צרכים, שצהל בעצמו אומר שחסרים לו 15 גדודים, יש סיכוי שהיינו מקבלים משהו שהוא פחות מ-9-0?
קשה לדעת, אבל בוא נאמר ככה, כשקוראים את ההחלטה, רואים דבר אחד שברור, אין פה אקטיביזם שיפוטי, אין כאן הפתעות איזשהם הלכות חדשות, בית המשפט אומר, תראו, זה המצב החוקי, לא העברתם חוק שפותר את בני הישיבות האלה מגיוס, לא הצלחתם להעביר אותו, נגמרו כל האורכות, צריך להתחיל להתגייס, ואין מקור אחר לתקצב, חוק אחר שמתקצב את בני הישיבות. וכל זה במיוחד בראיית המלחמה, וזה שמערכת הביטחון צריכה עכשיו חיילים, היא משדרת לנו מצוקה. יכול להיות שאם לא הייתה המלחמה, אז אולי זה לא היה 9-0, או שאולי ההחלטה הייתה רכה יותר תתחילו עכשיו לגייס. אבל אי אפשר לדעת את זה, כל מה שאפשר לדעת זה שהתוצאה מאוד חד משמעית הזאת, היא תוצאה שנעשית כשהמלחמה ברקע, זה בעצם הדבר הכי שמחלחל לתוך הטקסט שכותב נשיא בית המשפט, הממלא מקום נשיא בית המשפט העליון עוזי פוגלמן, בשם כל השופטים כולם, כולם חותמים על זה.
ואגב, די נדיר גם, לא? ששופט אחד כותב בשם 9 שופטים, ולא מביאים את טעמיהם ונימוקיהם של האחרים.
נדיר מאוד. להזכירך, ככה נראתה ההחלטה המפורסמת של נשיאה בית המשפט העליון אסתר חיות.
11-0.
ב-11-0 בדיוק, בעתירה שעסקה בשאלה האם בנימין נתניהו יכול לקבל עליו את ראשות הממשלה עם כתבי אישום. זה באמת סיטואציה של פה אחד, כולם מתייצבים מאחורי החלטה אחת, היא קונצנזוס מאוד נדיר.
כן. אגב, מה שאומר שמי שנהנה מאוד בזמנו מה-11-0, לא יכול להלין היום על ה-9-0, כשיש דבר שהוא ברור ומובהק לשופטים, שאין מצא חוקי שמונע משהו, שמאפשר משהו, אז הוא לא יכול לעשות תרגילים. אבל השאלה אם זה עדיין משאיר פתח לממשלה, לקדם איזושהי הצעת חוק כזו, רכה, נרפאת, הדרגתית וכולי, מבלי שבגץ יבוא ויגיד, חבר'ה, אתם עובדים עליי שוב.
אז קודם כל, כידוע, הממשלה החילה והכנסת החילו דין רציפות על הצעת החוק של בני גנץ מהכנסת הקודמת, וגם זה עומד לעבור למבחן בגץ, כי יש לדעתי שתי עתירות שהוגשו נגד החלת דין הרציפות, שהייתה בעייתית, כזכור גלנט הצביע נגד, אז גם זה ייבחן. אני חושב שמה שאפשר לראות מתוך 9-0, זה הממשלה בטח לא הופתעה. היה ברור מה המצב המשפטי, היועצת המשפטית גם אמרה את זה, היא מקבלת גיבוי מבגץ, מכל הכיוונים בהחלטה הזו. 9-0 זה גם אומר שהמצב המשפטי היה מאוד 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 ברור, וזה גם ברור שהממשלה הזאת לא רוצה לקיים אותו. איך זה יקרה? אתה יודע, האומנות של של הפוליטיקה, זה יהיה דחיות, זה יהיה היעדר תקציבים, זה יהיה ניסיונות להצעות חוק ובקשות דחייה.
לא ערוך, כן. לבעוט את
הפחית הזאת. 25 שנה הצליחו לדחות את זה, זה לא יקרה מהרגע להרגע.
כן, זה לא אולי המומחיות שלך, אנחנו אולי נשאל את נתי טוקר תכף, מה תהיה התגובה של הקהילה החרדית, נניח במקרה שיתחילו לקבל צווים, האם יעשו איזשהו שריפה של צווים בפומבי במסגרת איזה מחאה או הפגנה, נחיה ונראה. אבל בוא נחזור שנייה לעניין של 3,000 שהסתובב בכל השיח הציבורי. איפה זה עומד עכשיו? זאת אומרת, הייתה טענה של הצבא שהשנה הם מסוגלים לגייס 3,000 איש ולא יותר, וגם זה הופיע במסגרת איזה הצעת חוק, נדמה לי. אז מה בעצם שוב הסטטוס של המספר הזה? הוא נמחק?
הוא לא נמחק, זה המספר שנמסר לבגץ, אבל העמדה של היועצת ושל מערכת הביטחון הייתה שכולם חייבים בעצם להתייצב, צווי גיוס צריך להוציא לכולם. וכרגע אפשר לגייס 3,000, אבל צריך לעשות מאמץ לגייס יותר, וגם להגדיל את המספרים לאורך זמן. זה גם היה מסר של אחד של השופט נועם סולברג, שהיה מאוד נחרץ בעניין הזה, שידר למערכת, למה רק 3,000, תעשו יותר, תנסו לגייס יותר. אז בעצם המספר הזה הוא מספר שמערכת הביטחון הציגה אותו בפני בגץ, כמספר שאפשר לגייס ולהכשיר, וגם צריך, כי צריך חיילים.
כן, תגיד עידו, אם הרפורמה המשפטית סלש ההפיכה המשטרית של יריב לוין הייתה מבוצעת, כלומר היום היה לנו נשיא בית משפט איזה מישהו מקוהלת, עוד איזה שני שופטי קוהלת או שלושה, לך תדע כמה הוא היה מצליח לשים.
תיתן לי תקווה, פסקת תיתן התגברות, לי גופים אחרים, למה רק קוהלת?
פסקת התגברות שהייתה מאפשרת להתגבר על כל פסיקה של בגץ, זה אומר שהיום לא היה הרבה משמעות לפסיקה הזו של בגץ, כלומר עדיין הממשלת 64 הייתה יכולה להפוך אותה.
לחוקק חוק שהתגבר על הפסיקה אפשר גם עכשיו, ויכול להיות שאפשר לעשות את זה ביותר קלות אם הייתה איזושהי פסקת התגברות או מודל כזה של פסקת התגברות. אני רוצה להאמין, גם כשאני מסתכל על הרכב השופטים שחתם פה אחד על ההחלטה הזו, שגם שופטים עם תפיסת עולם מאוד מאוד שמרנית היו חותמים על החלטה מהסוג הזה. הראיה, גם שופטים כמו נועם סולברג ומינץ ושטיין, שהם שופטים שנמצאים בצד הכי שמרני של הסקאלה, כולם חתומים על ההחלטה הזו מהבחינה הזו. האם הכנסת הייתה יכולה להתגבר על ההחלטה הזאת ביותר קלות? יש סיכוי כזה אם חלק מחוקי ההפיכה המשטרית היו עוברים, ואז היינו מגיעים לכל מיני סיטואציות מורכבות של אולי חקיקת מין חוק יסוד התורה, או כל מיני רעיונות כאלה שאולי עוד יגיעו.
כן, רק צריך להזכיר שאחד הרעיונות של אגודת ישראל, יהדות התורה, בקואליציה הזו היה לחוקק חוק שמשווה את מעמדם של תלמידי הישיבות למשרתים בצבא, לרבות זכויות, בעיקר זכויות, לא לרבות חובות, לרבות כל הזכויות שניתנות להם, הכנסות, מענקים, כל הדברים שחיילים מקבלים.
טיול בהודו.
כן, לך תדע. טוב, אז כרגע אנחנו בעצם נמצאים במצב שבו הממשלה צריכה לקחת את הפסיקה.
מה הפרק הבא בדרמה?
בדיוק, בדיוק. איפה נמצא הפרק הבא?
אני חושב שמאזיננו בכביש מספר 4, הם אלה שיחשפו לפרק הבא בדרמה, לפחות היום.
הפגנה גדולה, הפלג הירושלמי, או שגם פלגים אחרים?
יכול להיות שהפגנה יותר גדולה ממה שאתה חושב.
כן, טוב, הגיוני. אנחנו נתקשר לך מהפקק ו... נשאל אותך איך צדקת שוב.
ונראה, ואז יהיה לנו את הדיון המשפטי על התנהגות המשטרה, האם יש התנהגות בררנית בין האלימות של המשטרה כלפי חרדים לבין האלימות של המשטרה כלפי מתנגדי הממשלה בקפלן.
כן, רגע, איתן, רק ברכת את עידו על כך שהוא ניחש נכונה את 9-0, ואני תוהה אם למלא איתו טופס טוטו או שזה היה חד פעמי. אז זהו,
רוצה לשאול אותו מי יזכה ביורו. עידו, מי יזכה ביורו? לא, אל תענה על זה אפילו.
אני מאמר על ספרד, דרך אגב.
אוקיי, אז אנחנו נבוא איתך חשבון. היה ו...
אבל לא 9-0. לא 9-0.
בסדר.
יופי.
עידו בעם, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, כאן דרור גלוברמן. מי רוצה לנהל? מתברר שכולנו. אני בטוח שגם אתם מרגישים שבחברות ישראליות יש בשנים האחרונות יותר מנהלות ומנהלים מעובדים. אבל האם ידעתם שבשל המחסור במהנדסות ומהנדסים, מי שמנהל אותם הם הרבה פעמים בוגרי מנהל עסקים ללא רקע הנדסי? מבולבלים? לא נורא. כי עכשיו אפשר להנדס את הסיטואציה הזאת לטובתכם עם התואר השני בהנדסה וניהול של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, בתוכנית למוסמך בהנדסה וניהול. התוכנית כוללת הסמכה חיצונית של קורס דירקטורים ונושאי משרה בשיתוף BDO. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל, ההבדלו אפקה.
שלום לגור מגידו.
אהלן.
תחקירן שלנו, אתה עוקב אחר פרשת הצוללות כבר כמה שנים טובות, אחרי מעללי נתניהו ויוסי כהן ומי לא. אתמול קיבלו חמישה אנשים בעצם עזרה, שהם עלולים להיפגע מהמסקנות של ועדת החקירה הממלכתית שעוסקת בנושא של רכש הצוללות וכלי השייט. והם אומרים שם, ההתנהלות של מר נתניהו הובילה לשיבוש עמוק ושיטתי בתהליכי העבודה ובניין הכוח ולפגיעה במנגנוני קבלת החלטות בשורה של סוגיות רגישות, בכך סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים כלכליים של מדינת ישראל. כשאומרים כזה דבר על ראש ממשלה, זה נשמע כאילו ההחלטה המתבקשת, זה לשים את המפתחות ולהגיד, אשמתי, בגדתי, חטאתי, אני הולך הביתה.
בדיוק, סמי, זה בדיוק מה שיקרה.
זה מה שיקרה, בדיוק. אני מבין שאתה חי פה הרבה זמן.
כן, אתה לא מכאן, נכון?
אני...
אתה מגלת.
אנחנו כאן עורכים לרגע.
כל חייך אתה פה, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה כאילו...
כן. לא, אבל אתה יודע...
זה לא, כן, כולנו יודעים שזה לא.
העניין הוא שלהבדיל ממירון, שהוא נושא נקודתי, באמת, שנוגע למקום נקודתי, בזמן נקודתי, רכש ביטחוני, אתה יודע, זה באמת בליבת העניין הביטחוני של ראש הממשלה, יחסי חוץ וכו'. פה יש פה האשמה מאוד 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 קשה.
ומה הזהרה? הזהרה מפני מה? מה יכול לקרות לו?
המסקנה הזאת שנכתבה עכשיו היא לא מסקנה סופית. היא גם לא מפורטת ולא מנומקת. היא מסקנה מאוד מתומצתת שנמסרה אליו, ובעצם נמסרה לציבור ונמסרה לראש הממשלה ולשאר המוזרים, ואומרים להם, עכשיו אתה יש לך זכות להתגונן, להמציא ראיות, לשכנע אותנו שלא, זה כמו מין זכות שימוע. עכשיו ראש הממשלה, באמצעות נמיח עורך דין כלשהו, ישכנע או יעשה מאמץ לשכנע את הוועדה שהטענה הזאת לא נכונה והטענה הזאת לא נכונה ויהיה דין ודברים ביניהם, כנראה חסוי כי כל העבודה של הוועדה הזאת נעשתה הרחק מן הציבור ובאופן חסוי, ובסופו של דבר, לאחר שהשתכנעו או לא השתכנעו, פרסמו את המסקנות, זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת אפילו שנה, שנתיים, והעזרה היא בעצם זכות השימוע הזאת. זאת אומרת, הם אמרו, בכוונתנו לפרסם מסקנות שעלולים לפגוע באנשים האלה, בנושאים האלה, בצורה די מתומצתת. וכשאמרו את המשפט המאוד חריף הזה לגבי נתניהו, אנחנו יודעים פחות או יותר במה מדובר, משום שהיו תחקירים בעניין, ויש תיק פלילי בעניין, ואנחנו פחות או יותר יודעים להגיד מה, באיזה סביבה זה נמצא, אבל באופן ספציפי, איזה עובדות הוועדה קבעה שנתניהו, איזה מעשים הוא עשה תוך הדרת נניח גורמי הביטחון, זה עדיין חסר לנו להגיד עד הסוף.
בוא נשים, ניגע ואז נשים בצד, כי אם צריך, את העניין האישי, כספי, פלילי, שוחד ככל שיהיה. היו דיבורים סביב כל מיני דברים שקשורים לנתניהו, לחברת טיסנקורפ, לפרשת המניות שהוא קיבל ממשפחתו, איכשהו זה נקשר לנושאים האלה, האם הוועדה בדקה משהו בכלל בסיפור הזה, או שזה אקס-טריטוריה ובכלל לא קשור לעניין, או שדווקא העובדה שמדברים על מה שהוא עשה במגרשים אחרים, רומז על זה שלא מצאו שום דבר בנושא של ניקיון כפיים.
כן, אז שוב, המסקנות הן לא מפורטות, אז אני לא יכול להגיד לך מה בדקו ומה מצאו. אני מתרשם מהנוסח שלגבי נתניהו הוא יותר מתון, מאשר לדוגמה לגבי רם רוטברג, מפקד חיל הים לשעבר, או לגבי יוסי כהן. ואני אגיד לך גם למה. לדוגמה על יוסי כהן נכתב שהוא פעל בצורה שהקנתה יתרון תחרותי לטיסנקרופ על פני מתחרים אחרים בעניין הספינות. וכך גם נכתב על רם רוטברג. והמשפט הזה לגבי נתניהו לא תמצא אותו. אני מניח שהעניין הוא עניין ראייתי. אבל זה שוב, זה ניסיון לתת סימנים בטקסט, משום שאני לא יודע מה עומד מאחורי הטקסט.
כשאומרים יתרון תחרותי לשחקן מסוים לטיסנקרופ במקרה הספציפי הזה, זה כמעט המשפט הבא הוא תמורת מה?
זה, כן, טוב, תשמע, התמורת מה בכל ההתנהלות, וזה כן אפשר לחזור לנתניהו בהקשר הזה, זאת אומרת, הוועדה כן קבעה שהוא ביקש להגדיל את צי הצוללות של ישראל, בניגוד למסמכי העמדה ולעבודת המטה שנעשתה, בניגוד לדעת גורמי המקצוע, שהוא נתן אישור, בעצם האישור המצרי, אותו אישור לגרמנים למכור למצרים, מאחורי הגב של מערכת הביטחון, זה כן היא קובעת בשלב הזה, לכאורה, הוא עוד יכול לשכנע אותה אחרת, תיאורטית. אבל היא כן קובעת את זה, ואז אתה שואל תמורת מה, והתמורת מה הזה הוא נותר תלוי באוויר, משום שהייתה חקירה פלילית, והחקירה הפלילית הזאת לא נגעה בנתניהו, כזכור, היא גם בעצם סומנה מראש ככזאת, שלא יכולה לגעת בנתניהו, כי אני מזכיר לכם את אותה הודעה של
מנדלבליט,
פרקליט כן, של היועץ המשפטי ופרקליט המדינה דאז.
הוא מיהר לתת לו פטור כזה, כן.
הם, כן, הם נתנו לו מין, אמרו מהיום הראשון של ראש הממשלה לא חשוד, וזה סימן את הדרך לחוקרים בעצם, לאן חותרים, אם כי כן היו שאלות למיקי גנור לגבי נתניהו, כן רואים את זה בתיק שמתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מיקי גנור נציג טיסנקרופ בישראל, כן שאלו אותו על נתניהו, זה לא שנמנעו מהנושא בכלל, אבל באיזשהו מקום המערכת לא כווננה, לדבר הזה, אלא היא הלכה לכיוונים אחרים, נזכיר בכלל הנשמים המרכזיים ממיקי גנור, נציג טיסנקרופ ומשנה לראש המלל לשעבר אבריל בר יוסף, שהוא אדם ש95% מהציבור כנראה בכלל לא יודעים מי הוא, ככה שהתיק הפלילי הלך לכיוונים אחרים, היו שם אנשים בסביבת נתניהו, כן, מודי זנדברג, דוד שרן וכו'.
כן, אבל אם נחזור למסר המרכזי של שעולה מהניסוחים של נקרא לזה זימון לשימוע, כמו שאתה מתאר את זה, או מהעזרה הזו, אז מתואר איזשהו דפוס התנהלות של ראש הממשלה, שקצת מזכיר, אני אומר את זה בזהירות, דיקטטור. זאת אומרת, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא מתייעץ עם אנשים, הוא מסתיר ולא בדיוק מתאם דברים עם הצבא, ועם המלל והגוף שאמור לייעץ לו, הוא חותמת גומי. מתואר שם ניהול מדינה, פעם אחת כושל, פעם שנייה רשלני, פעם שלישית, זה סוג של, אני לא יודע מה, מיקרו-מנג'מנט שהוא על סף האחד שעושה מה שהוא רוצה, שלכן אני אומר את זה בסוגריים של סוגריים, סוג של דיקטטור.
כן, תשמע, זה מה שאנחנו מכירים את נתניהו כמעט מכל נושא, שבעצם הוא, אתה יודע, יש קבינט, אבל הוא בעצם הקבינט, הוא זה שמחליט. יש ועדה מקצועית, היא עושה עבודת מטה, בסוף הוא ככה הוא מחליט מהשרבול ומחלק הוראה בהתאם למה שמתאים לו. ומה שאתה מכיר אותו מכל דבר אחר, כן? נקבעו מטרות המלחמה בממשלה, ואז הוא הגדיר מטרה אחרת באמצעות יועצי התקשורת שלו, שיהיה ניצחון המוחלט. לא פעם היה שלילת היכולת השלטונית של חמאס, והוא החליט שזה טוב, השמדת חמאס המוחלטת.
טוב, וזהו,
הוא שינה
לא
את מטרות המלחמה.
הוא משנה את זה עוד
אז, פעם. אז זה בדיוק אותו דבר, אותו דבר קרה גם בעניין של הצוללות. זאת אומרת, נעשתה עבודת מטה פעם ועוד פעם ועוד פעם, ונאמר שצריך כך וכך צוללות, והוא עוד פעם תקנה עוד צוללת. זאת הוא בא, יש אירוע מוכר של, שהוא בא לדן הראל, שהמנכ״ל משרד הביטחון ניסה לשכנות, פשוט לקנות עוד צוללת. לא נתן את הדעת כמובן להשלכות התקציביות, זאת אומרת, כל צוללת כזאת זה מאות מיליוני שקלים ברכישה, ואחר כך עוד פי שלוש בתחזוקה. אז הוא פשוט מהמותן מנהל את הדברים. יש שני אירועים שהם הזויים במיוחד, שגם נכללו בתוך המכתב הזה של ועדת חקירה. אחד מהם זה הניסיון להפריט את מספנת חיל הים, שזה מילא נתניהו חשב שצריך עוד צוללות, אבל הוא בוודאי לא ידע מה מצב המספנה, והעניין הזה של ניסיון להפריט, שהוא עולה מהמסקנות גם בהקשר למפקד חיל הים לשעבר, וגם בהקשר ליוסי כהן, זה אירוע מוזר ותמוע, שברור מי דחף אותו, טיסנקרופ דחפה אותו, אבל לא ברור למה הממסד הישראלי שיתף איתו פעולה. והאירוע השני, שכתוב עליו שיוסי כהן יזם וקידם אותו, אנחנו עד היום לא ידענו מאיפה זה התחיל, הפעם ראשונה שאנחנו שומעים איזה רמז, זה הספינות נגד צוללות, שחיל הים לא היה מעוניין, צהל לא ידע שיש בכלל עניין של לרכוש אותם, ומסתבר שיוסי כהן כראש מלאל, החליט שצריך ספינות נגד צוללות, פעל כדי לקנות אותם, הסתיר את זה מצהל, הסתיר את זה ממשרד הביטחון, נתניהו שיתף עם זה פעולה, זה נכתב ממש בשורה באותו מכתב, ואנחנו לא באמת יודעים, לא באמת יודעים מה קרה ברקע, איך זה קרה, זאת אומרת, חוץ מהיזם וקידם הזה, אלה עדיין סימני שאלה גדולים של הפרשה, ונראה שהוועדה כן הגיעה למשהו.
אני רוצה לספר לך על מפגש יוצא דופן, שגם אני וגם סמי...
כן, אני זוכר, בקריה.
הלכנו לקריה לשמוע מקצין לא בכיר בכיר.
אלוף משנה.
אלוף משנה, את דברים וזה, והוא פשוט אמר לנו שצריך את הצפינות הללו על מנת להגן על...
על שדות הגז.
על שדות הגז. עכשיו, בדיעבד מסתבר שזה היה שקר לחלוטין, הם לא התכוונו לזה אפילו, הם פשוט רצו למצוא תירוץ לקנות צפינות.
אני זוכר את המצגת הזו,
לשימוש, לשימוש כללי.
גור, אני זוכר את המצגת הזו, אני ואיתן מגיעים, עושים לנו מצגת שבה בעצם רוצים לבנות חיל ים חדש קטן לטובת הגנת האסדות, ואת יודעת, ומציגים לנו שם את כל הסכנות האפשריות לאסדות הגז, תקיפה מפה ותקיפה משם, וניסו לשכנע אותנו שזה טוב להוציא, נדמה לי הסכום היה 3 מיליארד שקלים.
כמובן שאתם פחות או יותר באותו ציר זמן, וכנראה זה חלק מאותו לובי שהיו אנשים בחיל הים שרצו אותו. אבל יש הבדל בין הספינות, 4 ספינות שנרכשו, השר 6, לבין עוד 2 ספינות נגד צוללות, שזה משהו שלא היה באף תוכנית. והספינות נגד צוללות האלה זה נשק שפתאום יום אחד מגיע פקס למשרד הביטחון, והפקס הזה כולל בו איזה רשימת רכש לדיון בפגישה בין נתניהו למרקל, שהייתה אמורה לערך כמה ימים אחר כך, ומהפקס הזה בעצם עולה רשימת קניות שישראל מעוניינת לעשות מהגרמנים, מטיסנקרופ, שכוללת דברים שחיל הים לא חלם לקנות אותם, כמו הספינות נגד צוללות האלה, וזה הגיע למשרד הביטחון, לא שר הביטחון, לא מנכ״ל משרד הביטחון, לא אף אחד משרד הביטחון וגם לא בצהל, אחר כך הם התקשרו, לא ידע במה מדובר, ומסתבר שהמלל הוא זה שקידם מאחורי הקלעים את הניסיון הזה לקנות נשק, שלא ברור, כי צהל לא היה צריך אותו, למה לקנות לצבא נשק שהוא אפילו לא מבקש?
אבל אתמול כשנתניהו דיבר על זה, שהספינות שנרכשו, בין השאר כבר השתמשו בהם עכשיו אפילו, כדי להדוף את המתקפה האיראנית.
שוב, סמי, אני מנסה להבהיר, אלה לא אותן ספינות.
לא, לא, ברור.
זה 4 ספינות שר.
הספינות האלה לא נרכשו. ספינות השר לא הייתה מחלוקת לגבי הצורך בהם. הייתה שאלה לגבי האם לקנות מהחברה הזאת או מהחברה הזאת, איזה אפיון, זה דבר אחד. אבל הספינות נגד צוללות האלה, שהן במסקנות של הביניים של הוועדה, או במכתב המלצה הזה, במכתב הזרה הזה, הם דבר אחר לגמרי. הם משהו שצהל לא רצה, לא היה מעוניין.
וגם לא נרכשו בסוף.
לא ידעו מזה. הם לא נרכשו בסוף, אבל שוב, מישהו פה פעל כדי לקדם אינטרס של חברה מסחרית גרמנית בתוך מערכת הביטחון הישראלית. ועל פי מסקנות הביניים האלה או העזרה הזאת, יזם וקידם את זה יוסי כהן, ושיתף פעולה עם זה בנימין נתניהו. ואנחנו עוד לא יודעים על מה זה מבוסס, על איזה מסמכים, על איזה עדויות. גם צריך להגיד חלק גדול מהעדויות בתיק הזה היו וישארו חסויות. ולכן, הדבר הזה הוא מעניין, אבל מצד שני, וזו הטרגדיה, אנחנו כבר 7 שנים לאחר הפרסום, ומתי היו עסקאות הספינות? אנחנו 10 שנים לאחר מעשה.
כן, היתרון היחידי הוא שעכשיו, שהצבא נערך בעצם להצטיידות באמת מאוד מאוד יקרה כתוצאה מכל מה שקרה בשבעה באוקטובר ומאז, אז לפחות יהיה להם, אתה יודע, איזה קווים מנחים שאין מצב שבו ראש הממשלה יחליט שהוא קונה על דעת עצמו כל מיני דברים.
עד שיגיע
אלא
פקס.
אלא אתה צריך תהליכים יותר מסודרים.
עד שיגיע פקס למשרד הביטחון, מלא ברור איפה, מה? היום זה אימייל, אפילו לא צריך פקס.
יום מאוד אופטימי אצלך.
כן. לא, הוא עדיין באווירה טובה מפסיקת בגץ.
אני ממשיך על הגל.
הבוקר, אז כן. תן לנו טיימליין. רמזת שזה יכול לקחת עוד גם שנה, שנה וחצי, עד שימסר דוח הסופי של הוועדה. תן לנו טיימליין ואבני דרך לאורכו של התהליך הזה.
תראה, מאוד קשה, כי זה אי אפשר לדעת מה איתנו, ואיך איתנו.
ניחוש מלומד.
לא, זה טווח של שנתיים, ויכול להיות לפני כן מסקנות ביניים כאלה. אני לא... זה ניחוש, נשאר ניחוש. אז
קיצור, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לא יודעים אם זה במזיד או לא במזיד, אבל אנחנו לומדים שתהליכים מאוד מאוד רציניים בצבא, רכישת מערכות נשק של מיליארדי דולרים מבוצעים בצורה חפיפניקית לחלוטין, ושראש ממשלה מנהל את העסק, כאילו שזה פיצוצייה שהוא מחזיק ברחוב אלנבי, פחות או יותר.
לגמרי.
הבטרה היא באמת פיצוצייה, אבל...
לא בחרתי את המילה הזאת במקרה.
יפה. גור, תודה.
תודה רבה. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
דיברנו הרבה על הקהילה החרדית, כמובן סביב ההחלטה של בגץ, ואולי אנחנו נחליף איתך גם מילה על העניין הזה, אבל קודם כל נפתח במשהו של חילונים, נשמע עזוי וביזרי. יש מלחמה, מסתבר, אצלכם במגזר, על עניין של מי ישלוט בטלפון הסלולרי של החרדים, כי יש דבר כזה טלפון כשר, ויש מי שרוצה לשלוט על הדבר הזה, אבל הציבור מצד שני דווקא רוצה איזשהו סוג של גמישות לדלג בין מסלולים קשרים שונים. תבוא ותניח שאין לנו מושג ירוק על מה מדובר, ותסביר לנו על מה המאומה.
קודם כל, כדי להבהיר עד כמה זה חשוב לחברי הכנסת החרדים, אני צריך לתת את המספרים, מספר הדיונים שהתקיימו עד עכשיו בסוגיה. 12 דיונים, מהם 8 דיונים מאז השביעי באוקטובר. כלומר, אחרי המלחמה, ועדת הכלכלה התכנסה 8 פעמים כדי לדון בחוק הזה, ובכל פעם חברי הכנסת החרדים מפעילים מכבש לחצים לקדם את החוק הזה. ומה החוק הזה בעצם אומר? תראה, לפני 20 שנה בערך קמה במגזר החרדי ועדת רבנים לענייני תקשורת, כי החרדים באמת ראו איזה צורך להפעיל מסלול של טלפון כשר. אבל זה לא היה רק...
טלפון כשר זה טלפון שבו אני לא יכול לגשת לאינטרנט ולראות פורנו? מה זה אומר?
לא רק זה. הם הלכו כמה צעדים קדימה. אני מזכיר לך שבאותם
זמנים... דמרקר, אפשר לראות בטלפון?
שום דבר, לא. לא רק זה, הם הלכו כמה צעדים קדימה, ובטלפונים עצמם גם אין מצלמה, כי אפשר לצלם דברים בעייתיים, וגם אין הודעות אס-אמס. אני מזכיר לך שבאותם ימים היה הרבה פרסומות באס-אמס, הרבה שירותי תוכן באס-אמס, כל מיני הודעות כאלו, חסמו גם לחלוטין, עד היום הטלפונים האלו חסומים מאס-אמס, והפוך, גם אי אפשר להוציא מהם שיחות לקווי תוכן כלשהם. לוועדת הרבנים יש רשימה של קווי תוכן, למשל, כמובן,
זמני כניסת השבת.
לא, אפשר. אז התחיל, המטרה בעצם לחסום קווי תוכן אירוטיים, פורנוגרפיה קולית, והם הלכו עם זה כמה צעדים קדימה, ואמרו, אנחנו חוסמים את כל קווי התוכן, קו אקטואליה, קווים לנפגעים, נפגעים מינית שרוצים קווי עזרה, חסום, קווי לסוכרת, חולי סוכרת שרוצים מידע, הם חוסמים את כל קווי התוכן, וזה כמובן גרם פרסמנו את בדמרקר כמה תחקירים על הנושא הזה, וזה גרם לכעס רב. צריך לומר עוד משהו, אנחנו כולנו מכירים את ניידות המספרים. ניידות המספרים זה רפורמה שבעצם אפשרה ללכת עם המספר
שלך. כן, אפשר להוזיל את המספר, אפשר לעשות שופינג.
לחברה, לחברה.
עכשיו, המגזר החרדי לא רק נתן אפשרות להיות עם מסלול כשר, אלא הם רצו גם שיתאפשר לקהילה לזהות מי הולך עם המספר הזה, בעצם לסמן אותך. אז הם יצרו קוד או קדומת של מספרים, קומת מספרים זה נקרא, בכל חברה, שהיא שייכת למסלול הכשר. 05276 בסלקום, זה המסלול הכשר. אם יש לך 05276, כלומר אתה שייך למסלול הכשר. אם אין לך...
נתי, אני כמעט עולה עליך שאין לך טלפון כשר.
אני אין לי טלפון כשר, ולכן היה סיכון מאוד גדול.
אני לא פרסם פה את המספר, אבל אנשים יודעים את זה.
אנשים יודעים את זה, ולכן למשל, הילדים שלי לא היו יכולים להתקבל למוסדות לימוד חרדיים מסוימים, בגלל שאין לי מכשיר כשר. או למשל, אפילו בעיתונים מסוימים, אתה לא יכול לפרסם מודעת למחירת דירה, אם אין לך, אם אתה לא שם בלוח, במודעת הלוח, מספר כשר.
זאת אומרת, הקידומת של המספר שלך היא סוג של חותמת איכות,
לסמנת אותך.
בדץ, למידת החרדיות שלך.
בדיוק, וכדי שהחותמת הזאת תהיה אפקטיבית, הם הגבילו את ניידות המספרים, ולא אפשרו ללכת עם המספר שלך למסלול אחר, שאינו כשר או למסלול בכשרות אחרת. בעצם ועדת הרבנים, שהיא ועדה שנשלטת היום על ידי חסידות גור, חסידות מאוד קיצונית, שולטת לחלוטין בקווי הטלפון ולא מרשה לאף אחד לצאת עם המספר שלך למקום אחר. אממה, זה לא חוקי העניין הזה, כי אנחנו מכירים את החוק שאפשר את ניידות המספרים, אתה לא יכול להגביל את הניידות, אז בעצם החוק הזה שעכשיו מדברים עליו כל כך הרבה זמן, הוא נועד להשרר בדיעבד את הסמכות של ועדת הרבנים לשלוט לחלוטין בקומת המספרים הכשרה, גם בצד של לחסום קווי תוכן, שם יש
מידון. אנחנו ביום של בגץ, דבר כזה יכול לעבור בגץ, זאת אומרת, חוק שבא לעקוף את העניין של ביקורת ושליטת אח גדול כזה היא לא חוקית.
לא, אבל האמת,
אז החוק יהפוך את זה לחוקי, זה לא עושה שכל.
לא, אבל האמת, אפילו עוד לפני בגץ, תגיד, הרגולציה הזו של באמת של אותה ועדת רבנים, היא נאכפת? לא באים חבר'ה צעירים ואומרים מה אכפת לי מהם?
אז החבר'ה צעירים שאנחנו מכירים, בדרך כלל עברו לטלפון שאינו כשר, או השיטה עם זה להחזיק שני טלפונים. יש טלפון כשר שבו אותו אתה מוסר למוסדות רשמיים חרדים, לקהילה, לבית כנסת, לזה, ויש טלפון שבכיס השני שאינו כאשר שאתו אתה פעיל, וזה השיטה
שלי. עולים על זה? יש מי שעולה על זה?
כן, כמובן.
אין משמרות כאלה?
כן, כן, כן. שצריך לומר שבמקביל קמו שורה, 8-9 גופי כשרות שמעניקים כשרויות לסמארטפונים במגבלות כאלו מסוימות, את אינטרנט רימון, אבל אתה לא יכול להיות בקומה הכשרה ולהיות עם כשרות אחרת. שאלת לגבי בית המשפט, אז רק בדיון האחרון, משרד המשפטים סוף סוף, קצת באיחור לא אלגנטי, הציג את עמדתו, שבאמת יש קושי חוקתי בחקיקה הזאת שמוצעת באופן פרטי, צריך לומר שזה הצעת חוק פרטית, כי באמת היא פולשת לחיים הפרטיים של בן אדם, ואומרת לו, אתה לא תוכל לנייד את המספר שלך, ללכת איתו למקום למקום, כי אנחנו נוכל לעקוב אחריך, האם אתה כדי שנוכל לעקוב אחריך, איזה אורחות חיים אתה מאמץ, איזו פלישה מאוד משמעותית לחייו של הפרט, ומשרד המשפטים מתנגד לזה מבחינה חוקתית, אבל בתוך כדי נוצר פה גם קרב פנים חרדי, כי בא החוג הליטאי ואמר, אני רוצה להקים גם מסלול כשר לחלוטין, בלי אס-אמס, בלי כלום, אבל כשרות שלנו, אנחנו נשווק את המכשירים, אנחנו נעשה את הכסף מהצד פה באיזה קומבינה.
בעצם כמו שעושים עם מזון, רוצים לעשות גם כשרויות מדרגות שונות גם בעולם הסלולר.
עכשיו, באופן אבסורדי, כל חברי הכנסת...
איך עושים כסף מהצד? תסביר.
לא, אז אנחנו כבר פיסמנו את זה שוועדת הרבנים היא הגוף שנותן את הכשרות, אבל התברר לנו שוועדת הרבנים גם חסמה מתן כשרות למשווקים שלא מצחן בעיניהם, משווקים שבנם רצה להתקשר עם סמסונג ורצה להביא לישראל מכשירים כשרים, ועדת הרבנים אמרה לו לא, 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 אבל אז התברר שביד אחרת מישהו מטעם ועדת הרבנים משווק בעצמו מכשירים, והמכשירים האלו מאוד יקרים, צריך לומר, המכשיר נוקיה הכי פשוט עולה 150 שקלים בחנות, הפשוטים האלו, הם המכשירי סלולר הכשרים, עולים 400-500 ומעלה.
למה? כי מישהו לוקח שם איזה עמלה...
יש שם איזה ביזנס.
יש שם איזה ביזנס, הם טוענים
שלא... אגב, זה כמו שכל הנושא של כשרות, יש לזה מודל כלכלי, אתה אומר, יש פה מודל כלכלי, יש פה רב שנותן את הכשרות, יש פה קהילה שצורכת את זה, וככה אתה יוצר מין כלכלה פנימית.
אז יש פה כמובן מודל כלכלי שאני לא תמיד נגלה לעין, וזה עד כדי כך משמעותי, כשנוצרה מחלוקת פנים חרדית, כי כמה כשרות חלופית, שגם רצתה לשווק מכשירים כשרים, ואמרה, אנחנו, תאפשרו לנו לנייד את המספר בין כשרויות. זה כשרות, זו כשרות, מה אכפת לכם? תאפשרו, מי אתם שתי... לא, אבל חברי הכנסת החרדים כרגע מיישרים קו, ובעצם מאסדרים חוק שיצמיד את כל הקומה הכשרה רק לכשרות של ועדת הרבנים הקיצונית והמחמירה יותר. וזה חוק שנידון שוב ושוב עוד פעם הכנסת, ושוב מנסים למצוא קומבינות, איך יתאפשר לוועדת הרבנים לחסום את קווי התוכן, והאם היא צריכה בכלל להודיע מראש, וכמובן האמירה של משרד המשפטים שיש קושי חוקתי, וגופי כשרות אחרים שרוצים להיכנס לתמונה. היום הצגנו סקר שנעשה בתוך המגזר החרדי, בקרב כמעט 20,000 משתמשים של הטלפון הכשר, זה מדגם מייצג של המכשירים שהם, שרוב הציבור החרדי אומר, אנחנו רוצים שיתאפשר לנו לנייד את המספר בין מסלול כשרות אחד לאחר. וזה דרמטי, כי חברי הכנסת החרדים יושבים בכנסת ומייצגים כביכול את עמדת הבוחרים שלהם, ואומרים, לא, החרדים לא רוצים שיתערבו להם בחינוך.
הם אף פעם לא ייצגו את הבוחרים, הם תמיד ניהלו את הבוחרים.
אבל פה אנחנו רואים את זה שחור על גבי לבן במספרים. רוב הציבור החרדי רוצה שיתאפשר לו ניידות מספרים בין מסלולי כשרות, אולי אחד כשרות יותר מחמירה, אולי כשרות אחת פחות מחמירה, אבל גם את זה חברי הכנסת החרדים.
אגב, רואים באמת פערים גדולים ברמת החומרה של כל כשרות. אחד אומר...
החומרה.
החומרה, תרתי משמע.
כן, החומרה. לא, במובנים שאחד אומר, לא, אי אפשר להכניס לפה, אתה אומר, כאילו, קווים אפילו, לא יודע, לייעוץ בנושא פגיעה מינית, זה דבר, כאילו, אתה אומר, שירות נחוץ לציבור, כמובן.
בהחלט.
יש כאלה שכן מאשרים את זה.
כן, יש למשל, בחסידות בלז, שהיא חסידות, כאילו, די מתקדמת היא, למשל, מסלול בלז, אנחנו מכירים את זה מהלימודי בסיס, חסידות בלז מאפשרת לחסידים כמה מסלולי כשרות, שמותאמת, שם זה נמצא בפיקוח בסגנון לכם, מותאמת לפי התעסוקה של מחזיק הטלפון. אם הוא אדם שמתעסק עם נדלן, אז יאפשרו לו למשל גישה, טלפון שפתוח לאינטרנט ולאתרים שהוא נזקק להם לצורכי פרנסתו. לא גלישה חופשית, אבל זה מסלול כשרות מסוים. יש הבנה שצריך להיות הרבה יותר גמיש. בהקשר הזה אי אפשר להתעקע במאה ה-18 עם מכשירי טלפון מפעם. יש הבנה במגזר החרדי שצריך להתפתח, אבל משום מה, חברי הכנסת החרדים מיישרים קו עם הקו הקיצוני ביותר עם ועדת הרבנים, ומנסים לכפות על כל בני המגזר החרדי להיות דווקא בקומה הקשרה של ועדת הרבנים, וזה צעד שמנוגד, כאמור, לפי הסקר, לרוב, למדתם של רוב המגזר החרדי, וצריך לומר שזה
גלבה. איזה חסידות מאפשרת צריכה של תכנים אירוטיים רכים?
אנחנו, לא נראה לי שהם יודעו בזה בפומבי.
אבל יש, הוא אומר לא יודעו בזה, אבל יש.
לא, פשוט הביקוש
לחסידות. אם אני פותח עכשיו חנות סלולר למכשירי אייפון של אפל ברחוב הראשי בבני ברק, תוך כמה זמן ישרפו אותה?
מה זאת אומרת? יש חלק מה... זה מצחיק, כי לוועדת הכלכלה נשלחו חוות דעת או ניירות עמדה מטעם בעלי חברות טלפונים ששרפו להם את החנויות ואלימות. ראינו כולנו יש סרטונים נוראים איך ששורפים חנויות ופורצים פנימה, והם, בעלי החברות, אמרו, אל תיתנו להם את הכוח הזה, אתם נותנים להם כוח שאחרי זה משתרשר לאלימות כלפינו. צריך לומר, ועדת הכלכלה לא אפשרה אפילו להעלות את הנייר עמדה הזה כחומר רקע לדיון. גם הסקר שאמרתי לך אפילו לא עלה כחומר רקע ולא הוצג בוועדה, כי מנעו את ההצגה שלו. אז יש פה שיתוף פעולה. אופיר סופר, יושב ראש הקואליציה, חתום על ההצעה הזאת. כלומר, יש פה שיתוף פעולה שכל חברי הקואליציה כדי לקדם את החוק הקיצוני ביותר, וזה רלוונטי גם לגיוס, כי אם אנחנו רוצים שהחרדים לפחות יוכלו לערוך דיון בינם לבין עצמם, לקיים איזה מרחב ציבורי שבו מתקיים דיון פתוח בלי אכיפה מלמעלה, אז החוק הזה בעצם מנסה...
אז סמי, אתה יודע, זה מתחיל ממספר 055 לחרדים, זה עובר למספר 056 למרוקאים, 057 לפולנים. לאן נגיע?
זה נגיע למצב שבו מדברים על יהודה וישראל, אז היכולת של התקשורת בין שני הקבוצות האלו הולכת ויורדת.
יש לי רעיון יעול, תגיד לי מה דעתך. חרדי שיסכים להתגייס בסוף טירונות רובעי 7 יקבל טלפון כשר.
כן, נראה לי ש... אתה יודע מה, זה חלק מהטענה שלהם, שאלו שמתגייסים כבר יוצאים מחוצה ומדרדרים, זה חלק מהטיון.
אוקיי, זאת אומרת, זה לא ילך, לא יתפוס.
כמה מכשירים יש לך, נתי?
לי יש אחד שאני לא קשר, אבל הילדים שלי כן נאלצים להחזיק מסלולים קשרים, כי אחרת הם לא יתקבלו למוסדות הלימוד שבהם לומדים.
אז פה דווקא לא חל עליהם מה שחל עליך?
לא, חל עליהם, אבל הם... נתי, לא צריך להתקבל כרגע למוסד
מבוקש.
המוסדות שבהם לומדים ילדים שלי לא מחייבים שהאב המשפחה ואם המשפחה יחזיקו טלפון כשר. אז הם קצת יותר מתירנים, אבל הם אוכפים את החובה להחזיק טלפון כשר על התלמידים עצמם, הסטודנטים.
יפה, נתי, תשאר איתנו עם המכשיר הזה, אנחנו רוצים להיות איתך בקשר.
יש דילים אצלכם של 2 במחיר 1 או משהו כזה.
מה זה אצלכם? נתי הוא חרדי מודרני.
הוא שלנו, הוא שלנו. טוב, לא נשאל אותך מה החרדים יעשו.
נעשה לך מחיר טוב אחר.
כשהם יקבלו את הצו גיוס הביתה, אני מניח שפשוט יתעלמו ממנו וזה.
האמת, אני חייב פה הערה, אנחנו מזמינים את נתי, ואז כאילו מזכירים איזשהו חרדי וזה. ואתה יודע, בכלל אנחנו משתמשים במושג הזה, החרדים, כאילו מקשה אחת. הם לא מקשה אחת, יש כל כך הרבה זרמים ותתי זרמים וגוונים כאלה ואחרים.
אפילו אני, אתה לא מקשה אחת.
לא, ונראה לי שאנחנו נכשלים, כשאנחנו אומרים החרדים, אנחנו נכשלים במובן הזה.
למרבה הצער, בהקשר של הגיוס, זה כן החרדים. הם מיישרים שם קו כולם נגד הגיוס הזה, שזה... לא חלחל למטה החובה לשאת בנטל הביטחוני.
בואו נדבר על זה בעוד שנה.
סגור.
נמשיך את השיחה מהרגע שבו... מהנקודה שבה היא נעצרה.
אנחנו נדבר על זה מחר בבוקר, לדעתי.
כן. נתי טאקר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
ותודה רבה גם נערה מלכין ומאיה בניסן שעורכות אותנו. נפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי. We'll be right back.